המשנה באבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מעמידים כאן, כתוב כאן, במשנה כתוב כאן שמעמידים זה לעומת זה את אברהם אבינו כנגד בלעם הרשע. לא מוצאים בשום מקום, אין שום רמז בתורה לזה לעומת זה שלהם. אברהם אבינו ובלעם הרשע הם זה נגד זה. זה לא כל כך מובן באיזה צד הם עומדים זה לעומת זה, אברהם אבינו ובלעם הרשע. כפי הנראה, שורש הדבר, בלעם נקרא המקלל של העולם. הוא נקרא המקלל של העולם. הוא האדם שכוח הכללה שלו, הוא, לשם כך לקחו אותו. הביאו אותו, רצו להביא אותו, משום כוח הכללה שלו. ואברהם אבינו הוא הברכה של העולם. אז כך שהם זה כנגד זה, זה לעומת זה. הברכה, הברכה, זה צד אחד. הברכה וכנגדה, העקירה, הכללה, דהיינו ה... כוח לעקור מן השורש. אברהם אבינו היה זה, חז"ל הרי אומרים על הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, בהי ברעם באברהם, כך אומרים חז"ל. דהיינו אברהם הוא הכוח ה... על ידו, על ידו, או נברא העולם. הוא היה זה שהוא מצורף, שותף כביכול, לעצם בריאת העולם. בלעם עומד כנגד זה. בלעם יש לו את כוח העקירה מן השורש. דהיינו ההפקעה. את הכוח לעקור מן השורש. יסוד הדבר, הגמרא דנה בעבודה זרה בדף ד' עמוד ב', אלא מהי ויודע דעת עליון. הגמרא דנה בנוגע לבלעם, שכתוב עליו ויודע דעת עליון. אז הגמרא אומרת שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה, הוא ידע לכוון אותה ולהשתמש בה. את זה הוא ידע. כאן מונח כוח הכללה שלו. כוח הכללה של בלעם מונח בזה שהוא ידע לכוון את אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. וכמה זעמו, אומרת הגמרא, כמה זעמו, כמה זמן. והיינו דקאמר לבלעם לבלק, מה אקוב לא כבו כל, ומה אזעום לא זעם השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כן, עמי זכור נא מה יעץ עליך, מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. זאת אומרת הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, עמי ראו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי עליכם כל אותם הימים. שאם כעסתי עליכם, לא נשתייר חלילה משונאיהם של ישראל, שריד ופליט. והיינו דקה אמר לבלעם לבלק, מה יקוב לו כבוקל ומה יזעום לו זעם השם, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע, אומרת הגמרא, כמימרי. אומרת, משך הזמן שצריך להגיד רגע. זה משך הזמן של זעמו. כך כתוב. כתוב כאן, כתוב כאן, שכביכול בורא העולם זועם בכל יום, וזעמו רגע. ובלעם היה יודע לכוון אותה שעה, ולהשתמש בה. זאת אומרת, לנצל את אותו רגע שכביכול בורא העולם זועם, ובאותו רגע, להעביר את הזעם הזה על מי שהוא רצה. פירוש הדברים, שוב לפי ערכנו, פירוש הדברים הוא כך. כתוב, רש"י מביא את זה בתחילת התורה. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. זאת אומרת, היה צד לברוא את העולם במידת הדין. היה כזה צד. הייתה אפשרות כזו. אבל בורא העולם ראה שאין העולם מתקיים, ראה שאין העולם מתקיים. פירוש הדבר שניתן קיום כלשהו, קיום מינימום ניתן למידת הדין. רק כביכול ראה, בורא העולם ראה, אחרי שזה הגיע, כן, אחרי שזה קרה, אז הוא ראה שאין העולם מתקיים. אז הוא עמד ושיתף מידת הרחם. זה מה שכתוב כאן בגמרא. זאת אומרת, ההנהגה הקבועה, ההנהגה המסודרת, הנהגתו יתברך, שהיא סדר ההנהגה, שזהו משך הזמן של ההנהגה כולו, אז הוא כולו על חסד. על רחמים. אבל יש בתוך ההנהגה יש רגע, רגע אחד, יש רגע שהרגע הזה הוא רגע של יש רגע שבו יש רעה שאין העולם מתקיים. זה מובן מאליו שמתחילה כשעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, אז פירוש הדבר אצל בורא העולם אין הבדל בין המחשבה היא המעשה עצמו. אין שם הבדל בין בכוח לבפור. זאת אומרת שיש מציאות אבל המציאות הזאת היא מציאות שהיא לא משך הזמן. היא לא המתקיים של העולם, היא לא המהלך של העולם. המהלך של העולם הוא כולו ברחמים. אבל יש מה שנקרא רגע של זעם. רגע של זעם, דיינו יש קיום בלי המשך. זה נקרא עלה במחשבה וראה שאין העולם מתקיים. דהיינו, הדבר קיים ואין לו המשך. דהיינו, מידת הדין. וזה מין מידת הדין כזאת, שמכוח מידת הדין הזאת, אז מה שמתגלה מזה זה ראה שאין העולם מתקיים. זאת מידת הדין שעלה במחשבה לברוא וראה שאין העולם מתקיים. פירוש, כן, אין לזה המשך. מידת הדין אין לה המשך קיום. ממילא מידת הדין נמצאת בעולם תמיד רגע, אין לה המשך. להמשך זה לא יכול להיות, כי ראה שאין העולם מתקיים, אז היא לא יכולה להמשיך. אבל רגע היא נמצאת. זאת אומרת שבלעם יונק, שואב את חיותו, את בלעם מחובר, זה נקרא ויודע דעת עליון, שהיה יודע, זאת מסקנת הגמרא, שהיה יודע לכוון את אותו רגע שבו כביכול בורא העולם זועל. יודע, כמו יודע זה לשון חיבור, יודע זה לשון צירוף, חיבור. היות יחד עם, זה נקרא יודע. יודע דעת עליון. יודע דעת עליון פירוש, שהוא יודע, כמו שהגמרא אומרת, שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. ידע לצרף את עצמו לאותו רגע ששם נמצא הזעם, שם נמצא האין העולם מתקיים. ראה שאין העולם מתקיים. אז אל הרגע הזה, לשם הוא התחבר. לשם הוא התחבר. נמצא אם כן שבלעם, כאן זה יותר בולט. הניגוד, זאת הקוטביות, אז זה לעומת זה של בלעם, להבדיל, ואברהם אבינו. אברהם אבינו תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם אבינו הוא החסד שבבריאה. דהיינו כל הקיום של הבריאה, משם נובע, חסד. ובלעם, אז הוא עומד כנגד זה. בלעם הוא נמצא, הוא מחובר לאין העולם מתקיים. לראה שאין העולם מתקיים. הוא לזה מחובר ומשם הוא יונק את חיותו. לנסות להבין בפרשה כתוב פרשה כתוב, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז מביא רש"י את הגמרא בסנהדרין, כתוב בגמרא, על ידי עצת בלעם, כדי איתה בחלק. בלעם נתן את העצה הזאת. דרך בנות מואב, הוא נתן את העצה דרך בנות מואב. הוא רצה לפגוע בכלל ישראל. ניסה לפגוע בהם בפיו, ניסה לפגוע בהם בכוח הדיבור שלו, ולא עלה בידו. לא עלה בידו. הוא לא יכול היה לומר את מה שהיה בליבו להגיד, כי הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא שם בפיו חכה, הוא שם בפיו מלאך, וישם השם דבר בפי בלעם. אז בורא העולם שם בפיו משהו שלא נתן לו לדבר את מה שהוא רצה, את מה שהוא תכנן. הוא אמר את ההפך. הגמרא אומרת, מברכותיו של אותו רשע יודע אתה מה היה בליבו. הוא ביקש לומר, אם רוצים לדעת במה הוא רצה לקלל, אז נראה את כל הברכות שהוא ברך. והוא רצה לומר את ההפך הגמור. בהמשך כתוב, העצה שהוא נתן זאת, כמו שכתוב בגמרא, לשון הגמרא. הגמרא אומרת, הוא אמר לבלק, אלוקיהם של אלו שונא זימה. אם אתה תכשיל אותם בזה, אז תהפוך אותם מאהובים לסנועים. אלוקיהם של אלו שונא זימה. אז הכישלון הזה הוא זה שיהפוך אותה, את כלל ישראל, מאהוביו של בורא העולם. כן, אהוביו של בורא העולם. בנים של אברהם אוהבי. הוא יהפוך אותם לסנואף של מקום. זאת הייתה העצה שהוא נתן. ולכן הוא שלח, אמר, תשלח להם את, 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 את אותם, אותם, אותה תומעה, אותה תומעה, זה התומעה של כל התומעות שנקראת, שנקראת בנות מואב. ואת הדבר הזה תשלח עליהם. ו... כבר הזכרנו גם פה כמה פעמים, הזכרנו את זה, צריך תמיד לזכור את זה, אני יודע. כשלומדים את הפרשה הזאת, צריך היטב לזכור. חוזרים על זה רבותינו, הגר"א חוזר על זה כמה פעמים, זה כתוב גם בדברי הארי. מואב בגימטריה מנטט. והכוונה היא שכאן, כאן נמצא בתמצית כל הממטט שערי תומה. כל המנטט שערי תומה נמצאים פה אצל מה שנקרא בנות מואב. מה שקרה, אז כתוב בפסוק, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל. ויצמד ישראל לבעל פאור. אז כתוב כאן, יש לנו כאן איזה תוצאה ישירה, תוצאה ישירה. אותו בלעם שכוחו בפיו, כוחו הוא כוח הכללה. כוחו הוא שיודע דעת עליון. אותו בלעם, אז הוא נותן את העצה להחתיא את כלל ישראל בבנות מואב. ועל ידי כך כלל ישראל נצמדים לבעל פאור. זה תהליך לא מובן. יש כאן משהו שהוא... יש, זה מאוד לא ברור. איך זה הולך? איך זה הולך? איך זה הולך? איך קורה דבר כזה? נצמדים, כלל ישראל נצמדים לבעל פאור. טוב, מכיוון שביצמדו לבעל פאור כתוב, כן. לא היה שום דבר בעולם שיכול היה לחפר את הדבר הזה, את אותו חטא, אותו מעשה פאור. אותו מעשה פאור, אין דבר בעולם שיכול לחפר אותו, רק... שיכול לעמוד כנגד זה. וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. אומר רש"י, קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פאור. משה רבינו בעצמו, כן, הגניזה של משה רבינו היא מול בית פאור. דהיינו, אי אפשר להעמיד מול אותו בית פאור, אי אפשר להעמיד שום דבר, רק את משה רבינו בעצמו. זה מה שיכול להכריע, זה מה שיכול לכפר את מעשה פאור. העבודה זרה של פאור, כן? חוץ מהטומאה של העבודה זרה שיש פה, אז כל העניין הזה הוא גועל נפש נורא כזה, שזה פשוט אי אפשר לדבר על זה ברבים בכלל. זה מין גועל נפש נורא כזה, ולזה נצמד כלל ישראל. מדובר פה על כלל ישראל, פה מדובר על דור המדבר, פה מדובר על דור דעה, פה מדובר על דור דעה, פה מדובר על אנשים אנשים ששמעו בסיני, שמעו בסיני, חלק, חלק, לא כולם חיו, לא כולם חיו ולא, ונולדו חדשים. אבל מדובר פה על כלל ישראל, כלל ישראל. שמעו בסיני אנוכי השם אלוקיך הרע, היו בסיני וראו את הכל, את הכל, היו בקריאת ים סוף, יצאו במצרים, קריאת ים סוף. עד היום לא נתכפר אותו מעשה, אותו עוון לא נתכפר עד היום. כלל ישראל נצמד, ככה כתוב, ויצמד ישראל לבעל פאור. רחמנא ליצלן, כמו שהגמרא אומרת, כצמית פתיל, צמית פתיל, זה צמוד, מין היצמדות כזו, שהיא היצמדות, שזה נהיה כמעט דבר אחד. עבודה זרה דרך כלל, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים איזה מין יצר זה, איזה מין עניין זה, מה יש בעבודה זרה? מה יש בעבודה זרה? מה יש בעבודה זרה? מה היצר הגדול של עבודה זרה? אבל להבין את העניין הזה, זה מין עבודה זרה כזאת? מין גועל נפש כזה, שזה יהיה דבר ש... רצים אחריו, כרוכים אחריו, נצמדים אליו. פה מדובר על אנשי מעלה, פה מדובר על ענקים, אנשי מעלה. אז ככה, אנחנו צריכים להשתדל להבין לפי ערכנו, לפי כמה שאפשר להשתדל להבין. עבודה זרה בדרך כלל, כמו שרבותינו מלמדים אותנו, עבודה זרה בדרך כלל, יצר עבודה זרה בדרך כלל, אז העניין הוא היצר הגדול של עבודה זרה, זה יצר, כמו שהגמרא אומרת, זה יצר נורא והיום. ומין יצר כזה שאדם כמו רב אשי, כמו שידוע, הגמרא המפורסמת, אדם כמו רב אשי לא היה יכול לעמוד כנגדו אפילו שניות. הוא היה מפשיל את המכנסיים ורץ לעבוד עבודה זרה כמו ילד קטן. כמו שהגמרא המפורסמת, הידועה, שמנשה בא בחלום לרב אשי ואמר לו, אתה מדבר על יצר, אתה יודע איך נראה יצר עבודה זרה. אם אתה היית שם, כך אומר, אם אתה היית שם, אם אתה היית נתון ליצר כזה, אז היית מאבד צלם אנוש בכלל, לא היית מתנהג כמו בן אדם. אז הדבר צריך להיות, צריכים להבין, היצר של עבודה זרה בנוי על זה שכל אדם, כל אדם, כל אדם עם תופס את עצמו כמי שזאת ה... הצורה ההתחלתית, איך שבן אדם מסתכל על עצמו, אז הוא תמיד תופס את עצמו כעיקר המציאות. המציאות בעצם זה הוא. הוא. כל יתר הדברים שקיימים, אז הם, באיזה אופן שהוא, הם נמצאים כדי לעזור לו, להיטיב איתו. זה הצד הפסול, הצד הרע. של כל יתר הדברים בעולם, הם לא נבראו אלא לשמשני. כל הדברים האלה הם בעצם תפלים אליי. מציאותי שלי היא העיקר. אני העיקר במציאות. כך בן אדם תופס את עצמו מלכתחילה. כדרך שמקבלי התורה, עובדי השם, יודעים, והידיעה הראשונה היא, כן, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אז התפיסה הבסיסית, ההתחלתית של כל בן אדם, זה אין עוד מלבדי בר מינה. אין עוד מלבדי. זו התפיסה הפשוטה. המציאות זה אני. כך אומר כל אחד. עד שהוא תופס, עד שהוא מכיר, עד שהוא מגיע לתפיסה שהמציאות זה לא הוא. וכאן הוא נעשה עובד השם. כל מעמד הר סיני, מתן תורה, היה להביא אותנו להכרה. אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, הכוונה, כבר הזכר לו פה כמה פעמים בשם המערב. אין עוד מלבדו, זה לא מדובר על אלוקות. אין עוד מציאות מלבדו. אין עוד מלבדו. הוא המציאות. הוא המציאות. וכל מה שקיים בעולם, זה קיים רצונו. מה שהוא רוצה, זה קיים. רצונו שלו, זה הקיום, זאת המציאות האחת והיחידה בעולם. אבל אדם שלא קיבל תורה, אדם שלא קיבל תורה, או אדם עד שהוא מגיע לזה, אז ההרגשה, התפיסה הבסיסית היא, הוא הקובע, הוא המציאות עצמה. ומילא, כשהוא המציאות עצמה, הוא העצם, תופס את עצמו כעצם הקיום, עצם המציאות. זה הוא. אז היצר הגדול הוא, שהוא יהיה הקובע, גם במה באותם כוחות שהם מעבר לו. איך משעבדים גם אותם לרצון? אותם כוחות שהוא תלוי בהם. האדם יודע, נכון, כן, זה נכון שהוא המציאות, אבל הוא זקוק לשמש, הוא זקוק למים, הוא זקוק לאוויר, הוא זקוק לזה, הוא זקוק. זקוק להרבה דברים. אז היצרא דעבודה זרה. עבודה זרה לא, עבודה זרה לא. עובדי עבודה זרה לא מקבלים את מה שהם מקבלים על ידי שהם מבקשים ונענים. אין כזה דבר. אין כזה דבר. עובדי עבודה זרה עושים כל מיני פעולות כדי להמשיך עליהם, שהדברים יגיעו אליהם בדרך שהם הם לא מבקשים. רש"י אומר על הפסוק, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אז כתוב ברש"י, אחרים שהם אחרים לעובדיהם, שהרי צועק אליו ואינו נענה, נמצא נעשה לו כנוכרי. עבודה זרה היא לא עונה. אין עובד עבודה זרה שחושב שאותה עבודה זרה שלו, השמש, הירח, או כוכב פלוני, או כוכב אלמוני שהוא תלוי בו, הם שומעי תפילה. יודע שהם לא שומעי תפילה. הוא יודע היטב, הם אינם, הם לא שומעים, הם אלוהים אחרים, הם זרים, הם לא שומעי תפילה. זאת אומרת, יצרא דעבודה זרה זה שאני אותו עובד עבודה זרה. אז הוא הקובע, הוא הקובע לא רק בענייניו שלו, הוא המציאות שכוללת את כל ההיקף, ההיקף, כל ההיקף כולו של כל מציאותו כולה, כל זה. כל זה נמצא אצלו, על כל זה הוא שליט. זה יצר ש... מי ששייך למין נפש רחבה כזאת, מי ששייך למין פריסה כזאת של המציאות העלובה של כל אחד ואחד, מי ששייך לדברים כאלה, אז היצר הזה הוא נורא והיום. מישהו שמחזיק בידיו עוצמות כאלה, כוחות שלטון כאלה, שהם מגיעים עד ל... עד לכוחות העיקריים של הבריאה, זהו יצר העבודה הזרה, יצר, יצר של עבודה זרה. כאן נמצא יצר, זאת אומרת התאווה הגדולה לעבודה זרה. אין לך תאווה גדולה מזאת שבן אדם תאב שהקיום שלו יהיה קיום איתן מאוד, חזק מאוד, מקיף מאוד, גדול מאוד. זה נותן לו צורת קיום הרבה יותר גבוה. על זה באה, כן, על זה באה התורה ואומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אנחנו כביכול, כן, שאנחנו דבקים בבורא העולם בעצמו, שהוא גם שומע תפילה, אז המציאות שלנו איתנה הרבה יותר, היא הרבה יותר קיימת, הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר גבוה לאין ארוך. אבל יצרא דעבודה זרה, כמו שכל יצר תופס את הדברים במוחש, לא בדעת, יצר פועל לפי הנראה, לפי המוחש, לפי הנתפס בחוש, בכל מה שנתפס בחוש. אז עובדי עבודה זרה, יש להם שליטה על כל מיני כוחות. והדברים האלה נתפסים, הם יכולים להיות, כן. את הדברים האלה אפשר למשש ביד. מילא, יצרא דעבודה זרה ניחא, אבל איך ניתן להבין בכלל יצר למין עבודה זרה שהיא בעל פאור? מה זה? מה זה? מה זה הגועל נפש הזה? מה זה? איך אפשר להבין את זה? פה מדובר על רחמנא יצילנו, פה מדובר על עבודת אלוהות, וכך בצורה כזאת, כך בצורה כזאת, כך מתאספים בני אדם לאיזה מין מקום, למין מקום תינופת, וכך עובדים, כך עובדים. מה זה? מה זה? מה זה? איזה מין דבר? איפה, איך אפשר להבין איזה תפיסה יכולה להיות לנו כלשהי בדבר מוזר כזה, רחוק כזה? וכתוב כאן שהעוצמה של העבודה הזרה הזאת הייתה נוראה כל כך, עד שתראו את מי שצריכים להעמיד כנגד כדי לטהר אותנו מהטומאה הזאת. כאן משהו שכתוב בנפש החיים, מדבריו של רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. הגמרא כתוב, הגמרא בסוף פרק הקורא עומד במגילה, סוף פרק שלישי במגילה. כתוב בגמרא, אמר רב נחמן, כל ליצנות האסירה, בר מליצנות עד עבודת כוכבים דשריה. אסור להתלוצץ משום דבר בעולם. רק ליצנות עד עבודה זרה. זה מצווה להתלוצץ. להתלוצץ זה הכוונה, ללעוג להם. ללעוג להם, ליטול מהם את כל כבודם. זה נקרא ללעוג, ללעוג זה הכוונה, כן. לעשות אותם ללעג וכלס. כל משהו של כבוד שמכבדים את העבודה הזרה, כן, רחמנא ליצלן. אסור. מצווה להפך, לזלזל בהם, לזלזל בהם משהו יותר, ללעוג להם ולהתלוצץ מהם שהם כמו ליצנות אמיתית, כן. ששמה את מי שמתלוצצים בו ללעג וכלס, כן. כולם צוחקים ממנו. כך כתוב בגמרא. מאיפה אנחנו רואים את זה? אז הגמרא לומדת את זה מפסוק. כתוב שהכתוב עצמו מתלוצץ מהם. הכתוב עצמו מתלוצץ מהם. עושה, שם אותם ללעג וכלס. דכתיב, קרא בל, קורס נבו. זה פסוק בישעיה. וכתיב, קרסו, קראו יחדיו, לא יוכלו מלט מסע. פל, קורס נבו, היו עצביהם לחיה ולבהימה. נשואותיכם עמוסות מסע לעייפה, קרסו קראו יחדיו, לא יכלו מלט מסע. אז אומר על זה רש"י, מה כתוב כאן? אז הגמרא אומרת שזאת הליצנות הגדולה מעבודה זרה. כאן אנחנו לועגים לעבודה זרה באופן הנורא ביותר. אומר רש"י, בספר ישעיה יחדיו, כן, קראו קרסו יחדיו, קרסו קראו יחדיו, לא יכלו מלט מסע, הוא מסע של ראי. דהיינו את המסע הזה, כן, פשוט. הם לא יכולים להשתחרר מפסולת שבגוף. זאת הליצנות הגדולה מעבודה זו. ליצנות נוראה מעבודה זו. הם לא יכולים מלט מסע. זאת הליצנות הגדולה. מכאן הגמרא לומדת, ליצנות עד עבודה זרה שריה, וזאת הליצנות שעושים מעבודה זרה. אז צריך להבין, אנחנו כבר דיברנו פה במשך השנים הרבה פעמים, הדבר שהוא מעורר צחוק, הדבר המצחיק ביותר, ממה בני אדם צוחקים? מה מצחיק בני אדם? אז אם נבדוק, נמצא שמה שמצחיק בני אדם בדרך כלל, זה שפעולה מסוימת שנעשית, הופכת להיות ההפך של עצמה. דוגמאות, דיברנו על זה פה במשך השנים הרבה, כמה פעמים. דוגמה, אדם נכבד מאוד, הולך מאוד עקב בצד אגודל, נכבד, וקורה משהו והוא נופל מלוא קומתו לארץ, והצילינדר נופל לפה, ועוד איזה משהו, ומקל זהב נופל במקום אחר, וככה הוא נראה. הוא מסכן גדול, מסכן גדול, ודאי שראוי לרחם עליו. אבל קשה מאוד יהיה שמישהו יעבור ולא יצחק משהו. זה מצחיק. מה מצחיק? מה מצחיק? ומה קרה? מה קרה? קרה שיתהפך פה משהו, הדבר יתהפך על פנה. הדבר יתהפך על פנה. ככל שהוא נכבד יותר, ככל שהוא הולך יותר מעדנות, כן, הולך יותר ב... אז ההיפוך הזה הופך להיות, כן, הקונטרסט הופך להיות חריף יותר ומצחיק יותר. ככה. זה טבע הדברים. כל מי שיבדוק את הדברים המצחיקים שישנם בעולם, אז הוא ימצא שהדברים המצחיקים הם שבן אדם הולך לו לפי תומור ומתכוון למשהו מסוים, והדברים הם בדיוק הפוך. ככה גם כל מי שמכיר את ה... אין לך דבר שמתהפך יותר מהעניין הזה. אין לך דבר שהוא יותר מצחיק מזה, אם רואים את העניין בכללותו כמו שהוא. ניקח אדם שהוא אוכל, מחזק את עצמו יותר ויותר, עושה את עצמו חזק יותר, נראה בעיניו, ככה זה נראה, שהוא עוסק בלעשות את עצמו איתן יותר, חזק יותר, בריא יותר, בעל כוח יותר. והדבר הזה בעצמו הורג אותו. ההתגברות הזאת בעצמה היא זאת שמחסלת. זה נקרא לא יוכלו מלט מסע. לא יוכלו מלט מסע. כל מי שלא יכול להבדיל, להפריד, כן, לחלק בין הדבר שנותן חיים ובין הדבר שנוטל חיים, הדבר שלוקח חיים. אדם אוכל, אז חלק מהמאכל נחוץ לו לאדם, אבל כל החלקים שלא נחוצים, אז הם החלקים שיהרגו אותו. כל הדברים האלה יהרגו אותו, לכן הוא חייב להשתחרר מזה. אם הוא לא משתחרר מזה, כן? אם הוא לא משתחרר מזה, אז הוא נקרא, זה נקרא שהוא לוקח את כל הדברים שהם הדברים שאמורים היו, או בעיניו לפחות אמורים היו לתת לו כוח, לתת לו קיום, לקיים אותו. הדברים האלה בעצמם הופכים להיות אלו שמחסלים אותו, אלו שהורגים אותו. אצל טיטוס כתוב בגמרא בגיטי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לטיטוס, רשע, בריאה קלה יש לי בעולמי, ייטוש, אתה רוצה לעשות מלחמה איתי? אני אשלח לך בריאה קלה, תלחם נגדה. ואותו ייטוש נכנס במוחו וניכר במוחו 7 שנים. אז כתוב בגמרא, ולמה קוראים לייטוש בריאה קלה? מדוע היא בריאה קלה? זאת אומרת הגמרא, שמכניס ואינו מוציא. אוכל ואינו מוציא. זה עושה... אני הייתי אומר שזה עושה את הבריאה לכבדה יותר, לא לקלה. במה נהיה קלה? מה עושה אותה לבריאה קלה בדווקא? הדבר הזה עושה את הבריאה לבריאה קלה. קלה פירושו, כאן קלה, זה מלשון חס, זה חסרון כבוד. זאת בריאה נקלה, זאת בריאה שהיא ללעג וכלס. מכניס ואינו מוציא. זאת בריאה שהיא נלעגת, זאת בריאה ש... המציאות עצמה מתלוצצת ממנה, לועגת לה. זה נקרא בריאה בלי כבוד, קלה במובן של נקלה. ברור הרי שמדובר פה, כשבורא העולם אומר לטיטוס, בריאה קלה יש לי בעולמי, זה הכוונה, כן. אתה נכבד מאוד נראה בעיניך, כן. אני אשלח לך בריאה חסרת כבוד לגמרי, ותילחם בה, ונראה מי ינצח. אז המדובר הוא בקלה בחינת כבוד, כמו נקלה. על זה כתוב, על זה כתוב. זאת אומרת שכאן נמצא כבוד, כאן נמצא כבוד. נמצאת הליצנות מעבודה זרה, הכוח הגדול של עבודה זרה, הכוח הגדול, הכוח העצום של עבודה זרה. כן, כל הכוח של העבודה הזאת הופך להיות מה ש... הוא יהיה זה שיקטול אותה, הוא יהיה זה שיחסל אותה. כל מה שהיא בולעת, כל מה שהיא אוכלת, יהפוך להיות הדבר שמאבד אותה, מחסל אותה, מחלה אותה. כל מה שהעבודה זרה משתלטת יותר, כל מה שהיא מתפרסת יותר, כל מה שהיא רואה עצמה חזקה יותר, אז הדבר הזה בעצמו יהיה נגדה. ההצטברות הזאת בעצמה היא זאת שתחסר, וזאת תהיה הבדיחה הגדולה, הליצנות הגדולה מעבודה זרה. זאת תהיה מכת המוות שלנו. אז ימלא שחוק פינו. עבודה זרה צוברת לעצמה, לוקחת לעצמה יותר כוח ויותר כוח, מתפשטת יותר, משתלטת יותר. עבודה זרה. כיוון שסוף סוף עבודה זרה זה דבר שקר. כשהדבר הזה מתנפח ומתנפח ומתנפח מאוד, כן, עד שהוא מתפוצץ ונהיה שום דבר. שום דבר. מה שנשאר ממנו, זה מה שכתוב בגמרא. הגמרא אומר, לעתיד לבוא יביא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע וישחט אותו. יצר הרע, איזו אל זר שהוא בליבו של אדם, ואומר זה יצר הרע. לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שהוא בליבו של אדם, זה יצר הרע. אז לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יביא את היצר הרע וישחט אותו. ומה שישאר ממנו זה רק ריח רע, נורא והיום, שיתפשט בכל העולם. ועלה באשו וטל צחנתו כי הגדיל לעשות. זה מה שישאר מכל העבודה הזרה. כל העבודה הזרה תהפוך להיות, היא עצמה, היא עצמה, תהפוך להיות, היא עצמה תהפוך להיות רעי. עובדי עבודה זרה מבינים את הנקודה הזאת, כאן נקודת התורפה, כאן נקודת הליצנות של עבודה זרה. איך מחזירים לעבודה זרה את כבודה? איך מחזירים לעבודה זרה את כבודה? כבודה אמיתי זה בזה שהיא כן יכולה למלא את נס, זאת העבודה של בעל פאור. לכן בעל פאור זאת העבודה זרה שהיא בתמצית נקודת מבחינתם של עובדי עבודה זרה, נקודת הכבוד של כל העבודות זרות שבעולם. יש כאן משהו בלתי אפשרי בצורה כזאת לעבוד עבודה זרה. כך עובדי, זאת עבודה. העבודה הזאת מתכוונת לעקור את אותה ליצנות שהתורה מתלוצצת מהעבודה הזאת. רחמנא יצילנו. לזה מתכוונת העבודה של בעל פאור. פירוש הדבר, עוד פעם, פירוש הדבר, וכאן צריך להבין, העולם כולו, אז התערובת היא נוראה, העולם כולו מעורב מחלקי טוב וחלקי רע, וזה בתערובת, תערובת, תערובת אמיתית, תערובת של לך בלך, תערובת שאי אפשר להפריד, אי אפשר להבדיל דבר מדבר, זה מעורב לגמרי, תערובת ממש, תערובת באופן שהזוהמה, הלכלוך, חייבים להשתמש בלשונות הגרועים ביותר, התינופת של כל העולם כולו. אז היא מעורבת, בתערובת, חזקה מאוד. ואי אפשר להפריד. מאז חטא אדם הראשון. אז אי אפשר, כמו שידוע, אי אפשר לעשות מעשה שהוא נקי לגמרי. תמיד יש תערובת רע בכל פרט ופרט. תערובת רע נמצאת תמיד, בכל מקום. העולם כולו נעשה מעורב, והתערובת היא תערובת, שכל משהו יש בו אחוז של תערובת. לפעמים פחות, לפעמים יותר. והתערובת היא לשני הצדדים. אפילו בשפלות הגדולה ביותר יש גם תמיד משהו של תערובת טוב, משהו. גם המעשה הרע ביותר הוא לא רע עד הסוף, אין רע לגמרי, גם זה לא נמצא בעולם, לא נמצא בעולם רע לגמרי. מה שיש זה עץ הדעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע זה תערובת, תערובת ותערובת שלימה. טוב להיות מנגנון. שמפריד את הרע מהטוב. זאת אומרת, מצרף. לוקח את אותם חלקי רע ומוציא אותם החוצה. משליך אותם, מוציא אותם אל מחוץ לחיים, אל מחוץ לקיום. פולט אותם החוץ. כשהיה פעם באותם 40 שנה שבני ישראל אכלו את המן, אז כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, המן היה אוכל שנבלע באיברים ולא הייתה ממנו פסול. זה לחם מן השמיים. הלחם הזה אין פסול. כדי שהגמרא שואלת, אז על מי נאמר הפסוק ויתת תהיה לך על הזיניך והיה בצדך חוץ, כמו שכתוב. הגמרא שואלת, הגמרא אומרת, זה מדובר על האוכל שתגרי אקום היו מוכרים להם. זאת אומרת שאכלו עוד דברים חוץ ממן, אבל מי שניזון רק ממן אז כל האוכל כולו היה נקי לגמרי, כולו היה בלי שייכות. המן לא הייתה לו שום שייכות, כן. אותו מן לא הייתה לו שום שייכות למין העץ. הוא לא הגיע מהעץ, הוא כולו הגיע מעץ החיים. שם לא הייתה תערובת טוב ורע. אבל זה הכרח, זה דבר מוכרח. אחרת, אז הפסולת מצטברת, והפסולת שהיא קבועה, שהיא נמצאת, שהיא קיימת, אז היא הופכת להיות זאת שמחסלת, מחלה, כן, את הכל. אילו האדם היה יכול, עקרונית, היה יכול להפריד ולהפריש מתוכו את כל הפסולת כולה, הוא היה משאיר רק באופן נקי את מה שמביא חיים, אז האדם הזה הוא לעולם לא היה חולה ולעולם לא היה, לא הייתה שום סיבה שחייו יחלו ויגמרו. אבל מאז שנגזרה מיטה על אדם הראשון, אז התהליך הזה הוא הכרחי. אבל אם אין, זאת אומרת, אם אין אפשרות להפריש, להשליך החוצה את כל חלקי הרע, אם אין אפשרות, אז אין אפשרות קיום. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, לפני כיסא כבודך, שאם ייפתח אחד מהם, זה בעיה אחרת, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. אפילו שעה אחת כתוב. אי אפשר. הדבר הזה סותר קיום. זה סותר את הקיום. הקיום הוא בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. לא ייתכן, אי אפשר להמשיך להתקיים. עבודה זרה בעומק הדבר, עבודה זרה נבנתה על זה. כל עצמה של עבודה זרה היא כולה קיימת מלתת, בר מינן, רחמנא יצילנו, שוב לתת מציאות לרע, להפך, לכל אותם חלקים. עבודה זרה מזה היא מתפרנסת, מזה היא מתפרנסת, רק מזה היא מתפרנסת. אז הצחוק הגדול, הלעג הגדול, כן, העבודה הזרה היא ללעג וכלס, משום שאין לה המנגנון הזה שמפריד, מפריד קיום מאי קיום, אין אצלו, לא קיים, הוא לא קיים. שם, אז כל המציאות כולה, כן, כל המציאות כולה, הטוב והרע, אין, להם אין הפרדה בין מה ש... כן. בין חלקי הקיום לחלקי האי-קיום של הבריאה. אין להם דבר כזה. הכל קיים. כל פסולת, כל השפעה, כל תינופת. אז לדידם של עובדי עבודה זרה, זה הקיום בעצמו. אין אצלם רע, אין אצלם תערובת. הכל, הכל זה חיים. הכבוד הגדול שנותנים עובדי עבודה זרה לאלוהיהם זה שמגלים באותו מעשה, באותו מעשה שהוא מעשה שהוא לא מכובד באופן מיוחד. המעשה הזה מוציא את האדם מהיות נלעג, מהיות ללעג וכרס. המעשה הזה הוא מעשה שנותן כבוד לאדם, מעמיד אותו על כבודו. זה גם נקרא בלשון חז"ל על שם הכבוד. זה מוציא, מפקיע כל אפשרות של היצר. זאת, זהו התוכן, שוב, לפי ערכנו, זהו התוכן של אותה עבודה זרה משונה, משונה. היא התכוונה להעמיד את העבודה זרה בעצמה בחזרה על הבסיס של כבוד. זה לא כך. כמו שכל עבודה זרה היא כפירה בתורה, ככה העבודה זרה הזאת היא הכפירה בשורש הדברים. התורה מתלוצצת מעבודה זרה. התורה שמה עבודה זרה ללעג וכלס. וכאן הם מחזירים לעבודה זרה את כבודה. להפך. גם העבודה זרה יודעת את זה. גם היא יודעת. גם היא יודעת. אין אפשרות. זאת אומרת, זאת העבודה זרה הנוראה של פאור. כל עובדי עבודה זרה, זה המיוחד שבבעל פאור. כל עובדי עבודה זרה עובדים, עובדים פירושו, עובדים, זה הכוונה, נותנים להם קיום, נותנים להם מציאות, נותנים לעבודה זרה, עושים ממנה מציאות, עושים ממנה בעלת כוח. כן, רחמנא יצילנו. כל עובדי עבודה זרה עושים רק את זה, ובעל פאור מחזירים לעבודה זרה גם את הכבוד, כאילו מתנגדים, כמו שכל עובד עבודה זרה מתנגד ללא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז עובדי פאור הם מתנגדים לליצנות עד העבודה זרה של אותו. זה לא כך. המנגנון של עבודה זרה, גם הוא יודע להפריד דברים שהם, להפריד דברים לא נכונים, להפריד דברים שהם לא קיום. רק המנגנון הזה עובד תמיד בצורה הפוכה. זאת ליצנות יותר גדולה. הוא עובד בצורה הפוכה. הוא פולט את הטוב ומשאיר רק את הפסול. כל פנים, אותה עבודה, לזה היא מתכוונת. לזה מתכוונת העבודה. כבוד. בנות מואב, זאת ה... שוב, זאת המציאות הארורה ביותר שישנה בעולם. צריך להבין השם מואב, פירוש הדבר שהדבר שהוא הגנות הגדולה ביותר זה גילוי הראיות הנורא ביותר, כן? גילוי הראיות אמיתי. אז כשלוקחים את הגילוי הראיות הזה ומתחבדים בו, היא קראה לו מואב כדי שידעו כולם שהוא בא מאב, להתכבד, להתכבד בשפלות האמיתית, לקחת ולהפוך את הערכים בצורה כזאת שמשהו, הדבר השפל ביותר, הנבזי ביותר בעולם, הדבר המגונה ביותר, להתהדר בזה, להתכבד בזה, לקחת את הדבר הזה כשם מואב. מואב זאת פריצות, זנות. הדבר הזה הוא הנתעב ביותר בעולם, ולעשות אותו למכובד כל כך עד כדי להתהדר בו. מואב, כתוב עליו בספר יחזקאל, גאה מאוד, זהו העם הגאה בעולם, מואב. אני מואב. לקחת את הדבר הנבזי ביותר וממנו לעשות כבוד, זאת הטומאה של מואב. לקחת את הדבר הגרוע ביותר, כן, הגרוע ביותר, ולהעמיד אותו כאילו הוא דבר טוב. זה מה ש... ככה הם הכתיעו את כלל ישראל, הכתיעו את כלל ישראל בדברים שהציגו להם אותם כדברים טובים, כן. זה הדבר הנורא ביותר בעולם, הדבר הגרוע, הרע ביותר בעולם. התורה קוראת לזה רע, והם העמידו את זה כטוב. הדבר השפל ביותר הם העמידו ככבוד. ההפך מכבוד לעשות לכבוד, וההפך מטוב לעשות לטוב, כבוד וטוב, זה בגימטריה מואב בצד הפסול. בצד הפסול, בצד הרע. וזה היה החטא של בנות מואב. בנות מואב באו אל כלל ישראל והעמידו את עצמם כמשהו טוב, והצמידו את ישראל לבעל פאור, למשהו מכובד, באמת מכובד, מכובד, בעל פאור. זה הזיוף העמוק ביותר, הטומאה הנוראה ביותר, הזיוף הכי עמוק של מה שנקרא טוב ומה שנקרא כבוד. זה הצד שכנגד לגמרי לטוב יצר כבוד לשמו. אין לך דבר שעוקר את כלל ישראל מן השורש, מן השורש, כמו התומה הזאת. טוב וכבוד, טוב וכבוד. התורה נקראת כבוד והתורה נקראת טוב. וכשרוצים לעשות משהו שהוא אנטי תורה, אנטי תורה, זה בנות מואב. זה לעקור את הטוב משורשו ולהעמיד את ה, את ה, את הזנות כנגד טוב. ולהעמיד את העבודה זרה כאילו שזה הכבוד. הזנות היא כאילו טוב, ועבודה זרה היא כאילו כבוד. וטוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר כבוד לשמו. זה דבר והיפוכו. זה דבר והיפוכו. המנגנון של המנגנון של פליטת הפסולת של עבודה זרה, כמו ש, כמו שעובדי בעל פאור טוענים. אז המנגנון הזה היה בדיוק זה שהיה בפיו של בלעם. בלעם היה אדם כזה שהמציאות לדעתו צריכה לפלוט החוצה את כלל ישראל. זה המקור. מכאן, מכאן, דווקא מכאן, בנות מואב, בנות מואב, זה לכבד את הפסולת, לכבד את הפסולת, לעשות את הדבר הזה, את השפלות הזאת, לעיקר, אם לקרוא שם למישהו, שם, שם זה דבר, שם זה דבר מקביל לכבוד. כמו שידוע, ויעש לו דוד שם, כמו שחזל אומר. זה פסוק, חזל דורשים על זה. ויעש לו דוד שם, ויהי לו, ויעש לו שם כאחד הגדולים אשר בארץ, זה נקרא. שם. לתת שם לילד, מואב, זה כבודו. זה כבודו. המקור לדבר הזה זה בלעם. המקור לאותו פאור, אותו פאור, זה בלעם. חזר אומרים, בלק סחר את בלעם, שהוא רצה לדעת במה כוחם של ישראל גדול. במה כוחם גדול? הולכים ומנצחים בכל מקום, מלכים אדירים כאלה, כמו סיחון ואוג. במה כוחם גדול? נתברר לו שכוחם גדול בפה. אז הוא הלך ומצא את מי שכוחו, גם הוא כוחו גדול בפה. גם לו יש פה, זה הפה של בלעם. צריך לדעת, אנחנו מדברים אנחנו מוכרחים לדבר בשפה קצת וולגרית, אנחנו לא, כי הנושאים הם נושאים, אי אפשר לדבר בעדינות לגמרי על דברים שהם הדברים הנבזיים והשפלים ביותר בעולם. על חטאי דיבור לוקים בצרה. וחז"ל אומרים, מי שלקה בצרה נהיה מצורע, וזה מוציא רע. מוציא רע, הדיבור נברא, הדיבור נברא, כוח הדיבור נברא כדי להוציא לפועל, להוציא לפועל טוב. טוב וכבוד. טוב וכבוד. לזה נברא הדיבור. הדיבור עניינו עצם עניינו של הדיבור, זה לתת צורה לדברים, לפרש את הדברים, להעמיד אותם בצורה נכונה. הדיבור עניינו להעמיד את הדברים באופן טוב. ויאמר אלוקים, ואחרי ויאמר אלוקים וירא כי טוב. כך נראית הבריאה. ויאמר אלוקים וירא כי טוב, ויאמר אלוקים וירא כי טוב. ככה זה בכל המאמרות של מעשה בראשית, כל המאמרות, כל ויאמר מביא וירא כי טוב. אדם שמוציא רע, הוא לא רק, הוא באמת מטנף את העולם. הוא באמת מקלקל, מעוות, מטנף את העולם. הדיבור מתפשט בעולם, והעולם מטנף והולך ונעשה רע יותר ויותר. אני שמעתי פעם מאדם גדול שכבר הרבה שנים לא חי איתם, שהוא שמע מפיו של רב חיים מויזר מווילנה, שנפטר לפני 62 שנה, שהוא היה ידוע ומפורסם כאדם עם עדינות נפש לא רגילה, יוצאת מן הכלל. היה עדין נפש להפליא. מעולם לא הרים את קולו, מעולם לא אמר מילה רעה על מישהו. מעולם. אדם עדין נפש באמת, עם פה נקי, משקולת של זהב בפה. אדם אהוב, אדם מפורסם, אדם גדול, היה מגדולי הדור ממש. היה רבן של ישראל, תקופה ארוכה. רבא דאמי, מדברא דאומתא, בתקופה, באותה תקופה קשה. אז אותו אדם שסיפר לי את זה, אדם גדול בזכות עצמו, שסיפר לי את זה, אז הוא שמע את זה מפיו בימי נעוריו, מפיו של רב חיים אויזר בימי נעוריו. הוא אמר, וזה ביטוי שכל מי שיודע את המשקל של הדברים ועד היכן הדברים מגיעים, הוא אמר, העיתונות, כך הוא אמר, זאת הצואה של העולם. זאת הצואה של העולם, סליחה שאני אומר את זה עוד פעם. כל מה שאמרנו זה ביאור בדברים האלה. כל מה שדיברנו פה זה רק לבאר את המילים האלה. את המשפט הזה. נמצאת היום בעולם מערכת דיבור, מערכת דיבור שכל כולה, כל כולה, שוב סליחה, תינופת. אדם עם קצת נפש יותר נקייה, משהו, הדבר צריך להיות גועל נפש להתעסק בזה, גועל נפש להחזיק את זה ביד. שהיא כולה בנות מואב, כולה בנות מואב. גם זה במדויק, במדויק, זה ככה נראה, כמו שהגמרא מספרת מה עשו בנות מואב. זה בדיוק מה שעושה היום התקשורת. כל מי שנכנס לזה, כל מי ששם את עצמו בתוך ה... כל מי שמתגאל באותה השפעה. בקלות מאוד, בקלות מאוד, הופכים להיות לבד כזה. זאת מערכת שלוקחת כל רע ועושה אותו לטוב. כל שפל לנכבד, וכל רע לטוב. והיא עושה את זה באותם אמצעים של בנות מואב. כל מי שנופל בזה נופל בתוך מנטט שערי תומה. הייתה אחת שהיא הייתה השיא של בנות מואב, השיא, והיא הפכה את הקערה על פיה. זאת רות המואביה. הפכה את הקערה על פיה. לקחה את כל התומעה של בנות מואב, והפכה את זה. לכן ממנה נולד דוד המלך, וממנה נולד המלך המשיח. שעליו נאמר, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. המלך המשיח יהפוך את כל התומעה של העולם, יהפוך את הקערה על פיה. להפוך את הקערה על פיה פירושו, כן. מה שהיה רע יהיה טוב, מה שהיה שפל יהיה הנכבד, וההפך, מה שהיה נראה טוב יהפוך להיות הרע ביותר בעולם, ומה שהיה נראה נכבד יהפוך להיות הדבר הנבזי והשפל ביותר בעולם. זאת המהפכה שתגיע על ידי אותה רות המואביה, שהפכה את אותם בנות מואב, אותה תומעת בנות מואב בכלל ישראל, היא הביאה, הפכה את העניין, והיא זאת שהביאה את מי שיגאל אותנו מהתומעה הזאת, ויחזיר אותנו, יחזיר אותנו ממנתת שערי תומעה למנתת שערי קדושה במהרה בימינו אמן. Thank you.